טוב, הדברים שקדמו על הלוויה מקילים עליי קצת, כי אני באתי באווירה כזאת לכאן, באתי מניחום אבלים של אישה צעירה שנפטרה מאוד קרובה אלינו, אל משפחתי, ממש באתי משם לכאן, והיו הדברים שנדבר הערב, נדבר עכשיו, נדבר כולנו הערב לעילוי נשמתה. ואני רוצה קצת, סתם איזה משהו קצת מחוייך, לפתוח לפני שנרד לדברים היותר כבדים, או לא יודע כבדים, אבל אני רוצה לומר משהו מחוייך קצת. הכותרת של הערב נקבעה באופן מאוד סתמי על ידי ידידי ורעי אורי ליפשיץ, שאמר לי, תן כותרת, מה דבר על זה? זה לא שאל אותי, אמרתי, אתה יודע מה? זה מאתגר אותי. מכאן שיניתי קצת את הנוסח, והנה יצא לי מכאן דברים באמת שאני מאוד נסערתי מחוויית הגילוי בעקבות הדברים הללו. ולא זה בלבד, כששלחנו את ההזמנה בדואר, באימיילים לאנשים, אחד שלח לי מייל חוזר מיד, והפנה אותי לאיזה קטע בזוהר בעניין הזה, ופשוט שזה ממש הציץ לי את הדמיון לכיוונים שלא שיערתי, ואני אנסה משהו מזה להביא לכאן עכשיו לידי ביטוי בדברים, וכל זה יהיה סוג של באמת הכנה והתעוררות. אני אספר לך, אני שנים רבות חיפשתי את עצמי בערב שבועות. דעתי לא הייתה נוחה, לא מהסגנון הישיבתי הקלאסי, לא מהסגנון של בעלי בתים. אפילו הליכה לכותל כילד ירושלמי, או כנער ירושלמי, או כבוגר ירושלמי. בשלב מסוים לא מצאתי שזה, זה כבר לא היה זה. וחיפשתי לי ערוצים כאלה ואחרים למצוא את חג השבועות, וכל זה מפני שאני חשתי וחש גם עכשיו ששבועות יש בו צד שהוא חורג מהשגרה, שכפי שהתפתחה, ומשגרה טובה דרך אגב, גם מה שעושים בישיבות זה מבורך, גם מה שעושים בבתי הכנסיות זה מבורך, גם שסתם עם ישראל מתגלגל לכותל בבוקר זה מבורך, זה הכל מבורך. אבל אני עצמי, עם החיידק שלא נותן לי מנוחה, לא מסתפק בזה. וגם הייתי כמה שנים על בציון של הבעל שם טוב במשיבוש, כמה וכמה שנים טובות, וגם שם הייתה, היה מה שהיה, אבל גם זה כבר לא... בקיצור, אני מנסה עכשיו בערב, אני, הדיבור הזה גם, הוא גם אל עצמי וגם אליכם, גם אליכם וגם אל עצמי, כדי לעורר קצת את הלב לתחושות, למחשבות, לרגשות, לקראת שבועות. והנה אני אפתח ורשמתי לעצמי כמה דברים, ואני אגיד אותם בתור הערות קצרות, אולי באמצע גם אני מתחשק לי גם לשיר איזה ניגון. ואני רוצה איכשהו סתם לשתף אתכם במחשבות שהם לא כל כך, לפחות לי לא היו כל כך, לא גיליתי אותם, כי לא שב תוך כדי הדברים, ונפתח בכך. ראשית, פסח ושבועות, מגילת שיר השירים, מגילת רות, באמת שניהם עוסקים בחיזור. גם שיר השירים זה חיזור של הדוד והרעיה, אבל זה סיפור של צעירים, חיזור בין הכרמים, כמו בט"ו באב וביום הכיפורים בנות ישראל חולות בכרמים, המקום של היין, זה החיזור של הדוד והרעיה, דיור שיש בו משכרות יין האהבה, יכלו רעים, שתו ושכרו דודים, או כמו במדרש שכל טוב, ותירוש אלו הבתולות שמסמכות בעליהן וחופתן כי יין המשמח לבב אנוש, וכן הוא אומר, ותירוש ינווה בתולות. לעומת זאת, החיזור בו העזרות בשבועות הוא בשדה תבועה, חיזור של נישואים שניים, של סף ייבום. הרקע בטבע אינו שחנתה, הריון, הנצר רימונים, עיבור וסף לידה, אלא ששדה מת ויבש. זו כבר תשוקה שמתעוררת דווקא מהמקום האבל, שכבר התייבש ונהיה שומם וצהוב, זה נוף הקיץ, מת אב, מת אלול, מת חומם. התבואה היא האוכל הבסיסי, בניגוד ליין ולאווירה של הכרמים, שפונה אל הדמיון והפנטזיה, התבואה פונה אל הגוף ואל חיותו במובן הבסיסי ביותר. הסיפור של רות ובועז ביוזמת נעמי אינו פנטסטי בכלל, הוא סיפור כאוב, סיפור מיוסר, רצון לשקם משפחה שחרבה, ויש תמונת ראי בין הסיפור האנושי של המגילה לבין הסיפור של הטבע. מות השעורים והחיטים ומראה השדה היבש אחרי הקציר הוא תמונת ראי למות הנישואים הראשונים, ודווקא משם מתעוררת ההפתעה של הגואל, שנערים שנוטים חסד ואינם פוגעים בנערה האורחת. דווקא הסיטואציה המשמימה של ימי קציר שעורים וקציר חיטים נטועת כל סממן של אורות ותשוקה, דווקא שם מגיע הגואל, דווקא שם באה הברכה. משם משיח ומשם לידתו של דוד, רות, אמה של מלכות, וזה קשור לשבועות, לימים של השדה היבש. ודווקא שם, הייתי אומר, הגואל מגיע לא מהמקום הפנטסטי, אלא דווקא מהמקום הסווה, המקום של הזקנה, לא של הצעירות. פוריות משובחת של זקנים, שלא יונקים מהפנטזיה, אלא מהחיים כמות שהם, מהשגרה, מהאפוריות של השגרה. דווקא מהרצון להמשכיות, מאמירת כן לחיים, משם עשויה להתרחש הישועה. ואולי עוד הערה בעניין הזה, באמת פסח הוא מלומד בניסים, יש יציאת מצרים וקריאת ים סוף, ואחר כך התגלות בסיני, כל זה שייך לעולם של פסח, העולם של ההתגלות הפנטסטית. לעומת שבועות, אגב, שבועות באמת שנקרא חיים מתן תורתנו, זה איננו השם של התורה. התורה מדברת על יום הביקורים, שתי הלחם. מתן תורתנו זה כבר שייך לחז"ל, זה כבר שייך להיסטוריה של לעם ישראל בגלות, זה שייך לעם הסווה, שכבר העולם שלו כבר נהיה יבש, כבר נהיה בעצם חסר סיכוי. דווקא שם, מאותה אפוריות משמימה, דווקא שם אנחנו מעוררים בחג השבועות מתן תורתנו. לא מצאתי באיזשהו מקום, באחד המאמרים של הרב סולובייצ'יק, שכשחפשתי ככה במהירות, אולי לי זמן עוד יותר מדי לחפש, אבל באחד המקומות הוא מתאר את מתן תורה במדבר. ואז הוא מתאר דבר שמאוד השפיע עליו לפני הרבה שנים. הוא אומר שיש רגעים בחיי אדם, רגעים משמימים, רגעים שאין בהם שום דבר מיוחד, ודווקא ברגע המשמימים, שאתה לא מצפה לכלום, דווקא שם פתאום יש התעוררות. וזה דבר מאוד, זה לקח מאוד עמוק לכולנו. תמיד אנחנו רצים, כמו ילדים קטנים, לחפש את הפנטזיה ואת הוואו ואת הריגוש, ומדהים, כמובן בלי מדהים אי אפשר לדבר שום דבר, ומסתבר ששבועות מתן תורתנו זה לא מדהים, זה משמים, זה לא מדהים, זה בעוד שקום מאוד שייך לשדה היבש, לשדה שכבר מת, וכבר למעשה לא נותר דבר. ובהקשר הזה אני גם נזכר, זה כבר החלה גם לחודש אלול, אנחנו יודעים הרי שבחודש אלול המלך בשדה, אז האדמו"רים כתבו למה המלך נמצא בשדה בחודש אלול, התשובה כי הבית שלו חרב באב, אז אין לו איפה להיות, אבל המלך הוא לא בשדה, אני כבר הוספתי מזמן, המלך בשדה יבש. לא סתם בשדה, ודווקא אז המלך מתגלה. המלך מתגלה, כשיש לו בית וארמון, שם יש כל מיני התרחשויות מאוד מאוד אקטיביסטיות. אבל כשהמלך, כשהשדה התייבש, כשלמלך כבר אין בית, למלך אין בית, למלכה אין כתר, כמאמר השיר, דווקא המקום הזה הוא המקום שבו מתעוררת, שם מתעוררת התשוקה. בהקשר הזה אני רוצה לגלגל עוד מחשבה, וגם היא סתם, אני באמת זורק את הדברים שמאוד הוערו בי בימים האחרונים, ואני מגלגל אותם בלי יותר מדי גיבוש, תגבשו את זה כבר לבד אחר כך עם עצמכם. אבל עץ הדעת, יש דעה חיטה היה, יש דעה גפן היה, יש עוד דעות, שדעה רבי אבא אתרוג היה, אבל נתקל בדעה ובגפן ובחיטה. באמת בעיניי זה מאוד עמוק. הדעות הללו הן דעות מאוד קוטביות בהפקן. האם עץ הדעת הוא גפן או חיטה? יש דעת של גפן, יש דעת של חיטה. הדעת של הגפן היא הדעת של, כמו שאמרתי, של הצעירות, של הפנטזיות, של בחור ישיבה שנה א', של ההתרגשויות, של המקום התיאורטי, של המקום שמאפיין את העולם הצעיר. יש דעת של החיטה, הוא כבר דעת של, זה לא שייך לגפן ולשחרות ולפנטזיות, של החריגה מעצמי. הדעת של החיטה היא הדעת של החיים עצמם, שהגיל הבשל, הגיל הבוגר, זה כבר דעת מסוג אחר. אני לא יודע אם להשוות את זה לדעת אילם ודעת תחתון אצל אדמור הזקן, עוד אין לי דין וחשבון אם אפשר לקשור את זה גם לזה, למרות שיש לי, כיוון לקשור את זה גם למושגים הללו אצל אדמור הזקן, אבל איך שלא יהיה, זה ודאי דעת מסוג שלה לגמרי. כשכולנו מחפשים דעת בעולם הזה, ורב נחמן אומר שעיקר העיקר של המנהיג זה לתת לעולם דעת, והשאלה איזה מין דעת, האם דעת של גפן או דעת של חיטה. ובהרבה מובנים באמת העולם הישיבתי הוא מחפש דעת של גפן. רוצים כל הזמן שיהיה איזה מין אקשן כזה פעיל, כמו שאחד הרמים בישיבה שלמדתי בצעירותי היה בא עם עניבה לתת להתחיל שיעור, וגמר אותה עם שלושה כפתורים פתוחים, מזיע כולו, עניבה זרוקה. זה היה ככה לומדים תורה, וזה מאוד השפיע עלינו כחבר'ה צעירים. אני היום לא מחפש תורה מסוג כזה, שבה יש המון זיעה והמון התרגשות. אני דווקא מחפש היום החיים שלי, אנשים בוגרים בשלים, שאתה מסתכל בזווית העין שלהם, אתה רואה כל מה שעבר עליהם וכל מה שעובר עליהם. הם לא זקוק לכל מיני תפאורה פנטסטית של יין ושל שכרות ושל הקרמים, דווקא אנשים של השלפים, אנשים שנמצאים בשדה. ודרך אגב, זה מאוד מעניין, אפילו אפשר לעשות איזה מין התבוננות כזאת של מעין דמיון מודרך כזה, שזה לא התחום שלי, כמו שאתם יודעים, אולי לא יודעים, זה לא התחום שלי, אבל אני בכל זאת חושב שהם מדמיינים איך זה נראה, איך רות ובועז נראו שם בשדה השלפים הזה, בשדה בקציר שעורים, איך זה נראה בדיוק, איך מתואר, איזה מין תשוקה מתעוררת שם. מילא בכרמים אנחנו יודעים איך הדין יצא השדה, נדין בכפרים, נראה פחה גפן וכו'. זה אנחנו מבינים, זה מוכר לנו, בנות ישראל חולות בכרמים, אנחנו מכירים את הצד הזה של החיים. אבל מקום שבו נמצאים, במקום שבו כבר בעלה של רות נפטר, ועכשיו נעמי מחפשת לגואל, ויוזמת את כל התרגיל הזה עם בועז, עם הנערים, וללכת לשדה, זה כבר עולם לגמרי אחר. וזה עולם שהוא באמת שייך לעולם של נישואים שניים, ונישואים שניים זה לאו דווקא במובן הפיזי שאדם, רחמנא ליצלן, איבד את בת זוגו ומחפש את האישה השנייה שלו. כל אדם יש לו נישואים שניים, אם הוא אדם מתפתח כראוי, באיזשהו מקום מציאות, באיזשהו מקום מפנה את מקומה למציאות אחרת, מציאות שבה הבשלות והיובש המשמים, שהרבה פעמים הוא מבוא אצל אנשים שלא מבינים את העניין, זה מבוא להתפוררות, לחוסר טעם, לחוסר עניין. זה אולי התכלית, הגאולה, דוד המלך שייך דווקא לשבועות. דוד המלך הוא נולד ונפטר לפי המסורת בשבועות, ובאמת התיאור הזה של דוד בשבועות, הגאולה שהיא מגיעה דווקא מהמקום הזה, יש בזה בשורה אדירה. ובסופו של חשבון השכינה לא שורה בבתי המדרשות בהקשרים הללו, היא שוכנת דווקא במקומות האפורים, במקומות המשמימים. דווקא המקום המשמים הוא המקום שבו, אם רק ניפתח למקום הזה ונדע שהוא המקום שבו עשויה להיות התגלות, וזה כל כך מתאים לחג שבועות, שזה מתחיל כבר הקיץ, כבר מרגישים את היובש, מרגישים כבר שזה כבר לא כל הרעננות של האביב וכל ניקיון האביב וכל מה שמתלווה לו וליל הסדר וכו' וכו'. שבועות מבשר לנו כאן איזה חודשים די אפורים ודי יבשים ודי חומים, והם בדיוק המקום שזה, אני חושב, חג שבועות כזה, הוא באמת פותח את הלב למקום מאוד עמוק, מאוד לדעת אחר. כמו שאמרתי, יש דעת של הגפן ויש דעת של החיטה, והדעת של החיטה בהקשר הזה היא באמת אופציה חדשה שאנחנו לא מספיק נותנים עליה את הדעת. היא לא נמצאת, כמו שאמרתי, בעולם של חלק צעירים בישיבות או במדרשות או באולפנות, שאז זה בפירוש דעת של הגפן. אבל אנשים, מותר גם להגיד משהו בשבח אנשים מבוגרים שאין להם מספיק ביטוי, הם לא מספיק נוכחים בחברה, כי כתוב בסטיקרים בעולם שייך לצעירים, זה לא באוטו שלי, שם זה לא נמצא דבר כזה, אבל ככה מדברים שהעולם שייך לצעירים. אין לי מושג מי שייך אותם לצעירים, אין לי מושג מאיפה זה התחיל, אבל ככה מקובל לומר. ואני, תרשו לי במחילה קצת להתווכח עם זה, אני מאוד אוהב את הצעירים ואת הצעירות ואת הצעירות, בהחלט זה עולם שאני מאוד מחובר אליו בעבותות אהבה. אבל יש עוד כמה ממדים בחיים, ואני חושב שדווקא השבועות זאת ההזדמנות לפתוח את הלב למקום הזה שתיארתי אותו עכשיו. זאת נקודה ראשונה להיכנס בדברים. ניגון. דרך אגב, לפני עד שהמנגנים ירדו, במה נזכרתי כשכתב את הדברים? נזכרתי בדורית צמרת. למה דורית צמרת? חיטה צומחת שוב. ממש הרגשתי בדיוק מה שקרה שם ביום כיפור. נפלו החיילים בבית השיטה. הנה, התקתי. לא התעסלתי. התקתי. שדות שפוכים, הרחק, מאופק והצף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל ערבו העמק נאסף. אולי תשוב על זה. ויופי שעוד לא היה כמור. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית. אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השבילים השדירה, ושמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. לכל מה שהיה אולי יהיה לעד, זרח השמש שוב, השמש בא, עוד השירים שרים אך איך יוגד, כל מה המחאוב וכל האהבה. הן זה אותו העמק, הן זה אותו הבית, אבל אתם לא תוכלו לשוב. ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין, שהחיטה צומחת שוב.
טוב, האמת היא שפשוט אתה כיוונת ממש לשיר שלי, אז אני, אחרי שאני אשיר את ניגון הבא של טוב, אז בניגוד לתוכנית אני אשיר אותו, ותשוב על המילים כמו
שאתה יודע. אני אמשיך. אוקיי. Na 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 תהילים לה 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 לה
אני צולע בלי חצי מתקעקע ולא מסתפר, ושבמקום ליפול אל המסגרת אפשר לפרש את החלום אחר שומר גבוה על הגשר. הצער של הציור ישיר המקום הזה עושה לנו טוב מכל רגע. אם אל כעס יש מקום גדול עוד לחלומות
השלמה קצת לדיבור הקודם, גם זה איזה רעיון הלכתי שפתאום ניצת אצלי, שההלכה של אכילת פועל, יש הלכה של אכילת פועל שפועל, והתורה מדברת על פועל שעובד בקרם ופועל שעובד בקמה, שהוא פגש לו את הגפן ואת החיטה, ושניהם נמצאים בהקשר של הלכה שעל פניו היא הלכה לא מובנת, אולי אפילו לא מוסרית. זה לא חובה של האדם המעביד לתת אוכל ומזון לפועלים, שזה הלכה אחרת, אלא זה הלכה שכאשר הפועל אוכל בתנאים מסוימים עד שלא נגמרה מלאכתו, ויש הרבה דיונים פרטניים מאיזה שלב הוא כבר לא יכול לאכול, אבל הנקודה של אכילת פועל קשורה גם בסוגיות לאיסור חסימה, לא תחסום שור בדשו, וזה מלמד שהתפיסה של התורה שאדם שנמצא ליד חיטה, אדם שנמצא ליד גפן, הוא לא יכול להתאפק. אז הפסיכולוגים יגידו שזה דחף שלו בר כיבוש, אבל זה עדיין לא מצליק לגזול את ממונו של בעל הבית. יש כאן נקודה הרבה יותר עמוקה, יש הנחה פשוטה שאדם שנמצא ליד חיטה, אני אומר את זה בצורה קצת, אני לא חושב שבמערכת התחושות והתרבות שאנחנו נמצאים בה, איבדנו את התחושות הראשוניות הללו לגמרי. כלומר, אתה ליד חיטה, ליד לחם לא קורא לך שום דבר, ליד גפן, ליד קרם לא קורא לך שום דבר, אבל המחשבה המקורית היא שאדם שנמצא בשדה חיטה, או אדם שנמצא בקרם, יש איזה דחף של התאבות, בעצם הייתי אומר, הקרם מושך אותו, הוא בעצם תמונת ראי לכל העולם, לכל הריגוש, כמו שאמרתי, הצעיר הפנטסטי שלו. אז אני צריך ליד החיטה, הרצון הקיום הפשוט שלו, ואכילת החיטה היא לא סתם שאתה אוכל מתוך שאתה גרגרן, ואתה לא יכול להתאפק, ואתה סתם חוטף ואוכל. זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, שהתורה זיהתה כאן, עד כדי כך שההלכה שלך, זה ממש הלכה, זה כבר לא רוחניות סתם במובן המופשט, יש כאן ממש הענות לאיזושהי נקודה של התאבות מאוד בסיסית, שזה תמונת הראי בין האדם לבין החיטה, עדיין הוא תמונת ראי בין האדם לבין גופו, וכן התמונת ראי בין האדם לבין דמיונותיו, וזה שייך אל העבודה בכרם, ושניהם באמת סוג של התאבות שנמצאת, כמו שכתוב בספרים, למעלה מטעם ודעת, למעלה מן החוכמה. זה באמת לפי דעתי המקור לעצם הרוח הזו של התורה, שכפי שאמרתי במונחים של היום זה נתפס כבעיה לא פשוטה, איך אדם יכול, אדם שעובד בכרם, איך סתם הוא יכול לאכול ולגיד לגזול את ממונו שבא לבית, מילא הוא מקבל את האוכל שמגיע לו, אבל סתם להתחיל לאכול שם באוכל שאינו שלו. התשובה שגם בעל הבית יודע, ואין מצב, כלומר יש בטבע עצמו כאן נעוצה תאווה שהיא לא רק לא ברת כיבוש, אלא לא צריכה להיות ברת כיבוש, היא בעצם החיבור שלא עובר את התיווך של הסובייקט המודע לעצמו, זה שייך עדיין לשרידים מעץ החיים, ודווקא המקום הזה חישמר לוקח אותנו גם ליחס לתורה, היחס להתגלות, גם הוא שור שורשו איננו במודעות או בעבודה על עצמך או כל כך יוצא בזה, שורשו, הייתי אומר, כמו שהרבי המכבד אמר, הוא דיבר הרבה על המדרש שנתבע הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, אז הוא אמר שעל תאוות לא מרגישים קושיות. כלומר, זה בדיוק הנקודה, למה הקדוש ברוך הוא נתבע לעשות לו דירה פה למטה? כי גם לקדוש ברוך הוא יש תאוות, והתאוות לא שואלים שאלות כידוע. ואני חושב זאת הנקודה, לתאוות שלא שואלים עליהם שאלות, זאת התאווה העמוקה של היהודי, הכיסופים של היהודי לברית ולחסד ולשבועה. מכאן הכל מתחיל. ולכן מה שמתבקש ממני, מה שמכין את עצמי, זה לא לנסות איכשהו לעבוד על עצמי ואיכשהו לתקן דרכי וכו', זה אולי שייך לעשרת ימי תשובה. ושבועות המטרה בדיוק הפוכה, המטרה באיזשהו מקום להשתחרר למקום הצחיח, למקום שאין בו תורה במובן המאוד כאיזה יש עומד לפני עצמו, אלא דווקא להשתחרר ולעורר את אותה התאבות מאוד ראשוני שהיא בעצם מניעה את כולנו. כולנו באיזשהו מקום שוכן בתוכנו איזה חיידק טורף שלא נותן לנו מנוחה, שמכתיל לנו את הביוגרפיה שלנו, נותן לנו, מטלטל אותנו טלטלות עזות לכל מיני כיוונים. דווקא המקום הזה, התאווה הראשונית הזו, שהיא זו שבעצם מכוננת את ההלכה של אכילת פועל, ליד החיטה מצד אחד וליד הקרם מצד שני, היא בדיוק התאווה העליונה שאפשר לזהות אותה עם הרב הדרבין, עם רצון הרצונות, היא המקום הראשוני ביותר, ולשם אנחנו נקראים. ולכן באמת, תמיד אני אוהב לספר, אני נסעתי כמה שנים למג'יבוז' לחג שבועות, נסעתי עם הרב שגר עליו השלום, איזה 5-6 פעמים שם במג'יבוז', ושם היה דבר שמאוד הצחיק אותי, ששאלתי לעצמי בסוף, מה קרה שם בליל שבועות? והתשובה, כלום. שום דבר, פשוט באמצע הלילה, אחרי שנגמר התי של הרבה, בדרך כלל יש שם הרבה מלילוב שנפטר לא מזמן, עם החסידים שלו ועוד כמה מכל העולם הגיעו לשם, יש שם איזה 1,000 איש, ואז בלילה יוצאים החוצה ליד הציון, וכל החסידים מוצאים את הציגרט, את הסיגריות כמובן, ומסתובבים שם ברחבה, אף אחד לא למד כלום, אין שום דבר, אין לחשוד שמשהו היה שם, ובסופו של חשבון שאלתי את עצמי אחרי שחזרתי, מה היה שם? אז שמה נעשית? מה היה? התשובה היא כלום. אבל הכלום הזה היה הכל. זה בדיוק היה, שום דבר לא קרה, פשוט היינו שם. יש הציון של הבעל שם טוב שהיורצת שלו הרי בליל שני של שבועות, זה הזכרת את הלילה השני, זה בדיוק היורצת של הבעל שם טוב, ושם, וזה קשור לדוד המלך, הוא מצאצא, לפי המסורת הבעל שם טוב מצאצא. והנקודה החשובה, אולי העמוקה ביותר, אתה נמצא במקום שלא קרה שם כלום, והלא קורה שם כלום הזה, שאין לו שום יומרה, לא ישיבתית ולא בעלי בתית ולא תיקון ולא שום דבר, פשוט איכשהו זה עובר ככה, זה, אתה לא עושה כלום, קצת רוקדים, קצת אוכלים, קצת מפצחים פיצוחים וכו', זה בעצם כאילו שום דבר. והשום דבר הזה, כשחזרתי אחרי שאני מעכל את זה, זה היה מבחינתי, בפעם הראשונה בוודאי זה היה מין אור גדול. ואני חושב שיש משהו מאוד עמוק בנקודה הזו עצמה, בלא כלום הזה, באובדן היומרות, פשוט תהיה מה שאתה, אתה יהודי, יש לך ניצוץ, ואתה שייך באמת להתאבות הראשונה שיהודי מתאבה לטוב ולברית ולחסד ולשבועה. ההתאבות הזאת שאין לה שום לבושים, היא חשופה לגמרי, רק ההתאבות הזו עצמה היא כל הסיפור כולו, היא בעצם המכונלת את ההתגלות. עכשיו מכאן אני רוצה לקרוא את הזוהר שאמרתי, מישהו שלח לי באימייל אחרי שקיבל את ההזמנה, הוא באמת זוהר ממש ממש מופלא, ואני קורא אותו בקצרה ואני אגיד מה שיש לומר על ה... זה ממש פשוט קשה להאמין. אני קורא כאן, אגיד את זה בעברית כי זה בארמית, אני אקרא את זה בעברית ואומר לא את הכל, רק כדי לומר את מה שאני רוצה לומר על הזוהר הזה. אז אני רק תעזור בסבלנות של כמה דקות קריאה ואני אומר את הדברים, ואחרי זה כשאדבר עליהם יהיה כבר יותר נוח. רב חייא, וזה הזוהר נמצא פרשת, מי שרצה לראות, בפרשת פנחס, דף רש"ז עמוד א'. רב חייא פתח, יזבעו עצי אדוני ארזה לבדון אשר נטע, תהיו קוף ד', מה כתיב לאלה, ויהי נשמח לבב אנוש. וכי מה יהי להי? מה הקשר בין עצי לבנון אשר נטע לבין יין לשמח לבב אנוש? אלא אך יוליף לקח למענו דכתיב מצמיח חציר לבהמה ועשה לעבודת האדם. אז תראו איזה שאלה, שאלה זוהר, מצמיח חציר לבהמה, שאלה זוהר, וחישיב חדה בהמה דעית לחציר אתה דוד למהמה ורוח קודשה? זה מה שיש לדוד לספר, שמצמיח חציר לבהמה, פרק תהילים ורוח הקודש, מה אתה מספרת כאן? שיש חציר לבהמה, איזה ביג דיל, כאילו מה הסיפור? הזוהר שואל את זה ככה בחיוך אירוני כזה, מצמיח חציר לבהמה, מה הקטע? מה איזה עניין צריך להגיש בתהילים שמצמיח חציר לבהמה? איזה סגולה גדולה, אז הוא ככה מיד במעבר חד. אלא מצמיח חציר, אלו 60,000 ריבו מלאכים שלוחים שנבראו ביום השני שבריאת העולם, וכולם אש לוהטת, הם חציר. למה המלאכים הם חציר? מה הקשר בין מלאכים לחציר? שהם צומחים כמו החציר הזה בעולם, שכל יום ויום הוא נקצר עכשיו, ואחר כך צומח וחוזר כמו מקודם. מה זה החציר? זה התנועה חסרת הפשר, כלומר, יש חציר צומח, קוצרים אותו, אותו יבוא חציר, אופן קוצרים אותו. זה המלאכים, שהם באים, הולכים, באים, הולכים, זה בדיוק המלאכים. כל יום באים, כל יום נעלמים, וכל יום חוזרים. ועל דה, לכן, כתוב, מצמיח חציר לבהמה. והבהמה מיד תהיה גוף האדם, הגוף. הדאו דכתיב, יודע צליק נפש בהמתו. מה זה נפש בהמתו? הגוף שלו. ותנינה, ולמדנו, אלף הרים עולים בכל יום ויום, וכל הר והר 60 ריבו הבי, והיא אכלה, לא ברור כמה זה אכלה, הסולת פרש המלכות אוכלת, לא משנה. ועשב לעבודת האדם, אילין אינון נשמתון דצדיקה, אלו נשמות הצדיקים, דהו אדם של אותו האדם, דרכיב ושליט על בימה, שרוכב ושולט על הבהמה, כלומר הנפש נשמת הצדיק שולטת על הגוף על הבהמה, ואכיל ואילון בגבי, והוא מכניס את האוכל לתוכו, ובזכותו ניזון כל העולם מההוא אדם, שכתוב ביחזקאל, והדמות הכיסא מראה דמות כמראה אדם. ועל זה כתוב האדם ההוא דאשתמודה שנודע, להוציא לחם מן הארץ, להוציא מזון לעולם מן הארץ הקדושה, ויין זה החמר יין עתיק, ונגיד מלאל שיורד מלמעלה ישמח לבב אנוש, ואז יתגלגל עוד קדימה לכל מיני כיוונים. מה בעצם המדרש, לפי מה שאני רוצה לפרש אותו, מה בעצם המדרש הזה אומר לנו כאן? קודם כל המדרש הזה הוא מדרש אירוני, והוא מתכתב עם כמה מדרשים אנטי ספיריטואליים אחרים שמוכרים לנו במתח הזה בין המלאכים לבין התורה. המדרש ידוע בשבת פי זין, שמשה עלה למרום, אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, מעלילו דישה בינינו, וגם שם זה מדרש צריקות וחיוך. מה אמר משה? כלום יצר הרע יש לכם? כלומר זה בדיוק הנקודה, אתם רוצים שחושבים שמלאכים, המלאכים מסמנים כאן את העולם העיוור, את העולם הסטיחי, העולם חסר הפשר, ולכן הוא דומה לחציר. יש מלאכים, מלאכים הם, אין להם שום משמעות. למה יש משמעות? לאדם, לפני אדם, להתגלות, לסובייקט, להתגלות של האנוכי. המלאך הוא סדר העולם, כמו חציר, הוא בא, הוא הולך, ועוד פעם ועוד פעם הולך. זה הייתי אומר המתח שיש בכלל בין בריאת העולם לבין מעמד הר סיני, לבין ההתגלות. העולם בעצם הוא עולה כמו חציר, דור הולך ודור בא, כמו שאמר קהלת. זה מין תיאור מאוד, הייתי אומר אפילו תיאור מגוחך. זה מאמץ להגחיך את העולם. מה זה כל העולם? כמו חציר, שאתה קוצר אותו והוא צומח שוב, ואתה שוב צומח ושוב קוצר אותו, הוא חסר כל פשר, הוא חסר כל משמעות. והעמידה בשדה הזה של החיטה הקצורה היא מתפסת כאן, אומנם כמה דובר על חציר, לא על חיטה, אבל זה לא משנה. העולם של הגוף הוא באמת עולם משמים, עולם חסר כל משמעות, שבו בהמשך הזוהר יש שם תיאור על הפנים של התינוק. אני לא אקרא את הכל כי אין לכם את זה לפניכם. יש התיאור בהמשך על הפנים של התינוק שהפכים לפנים של זקן, שחוזרים לפנים של תינוק ועוזרים לפנים של זקן. ככה אדם נולד פני תינוק, הוא מזדקה פני זקן, הוא מת, בא אחר התינוק הבא, וככה האדם כל הזמן מחליף את הפנים שלו. מפני תינוק הולך לפני זקן, מפני זקן מתהפך לפני תינוק. זה בעצם המעגל, ואז אין שום משמעות לא לתינוק ולא לזקן, כי הכל סוג של מעגליות של חציר שהוא רק בא והולך, ואתה קוצר, האדם נקצר לבית עולמו, ואז בא הדור הבא, שהוא יש לו פני תינוק, והוא גם קשור יוצר את התנועה חסרת הפשר. והנקודה הזו היא בדיוק, ועל גבי הרק יכולים להתגלות נשמות הצדיקים, שם מגיעה ההתגלות, שם מגיעה בעצם פני האדם. זה גם כן נקודה מאוד, מאוד עמוקה. אנחנו חיים בעולם שהוא בעצם כל ההוויה של העולם הוא עולם חסר פשר, וצריכים לחיות את חוסר הפשר הזה, המלאכי הזה, שהוא למעשה זה העולם, זה החיים, ככה חיים נראים, דור הולך ודור בא, המעגליות של קהלת. אבל הנקודה העמוקה גם בזוהר, שדווקא המקום חסר הפשר, המקום המשמים, המקום הצחיח, המקום היבש, המקום הקצור, דווקא המקום הזה, רק בו יכולה להתרחש התגלות של פני אדם, התגלות של האנוכי. אין לי דין וחשבון למה. למה אי אפשר שתהיה התגלות שהיא לא נמצאת שוכנת דווקא על המקום העיוור, הסטיחי, חסר הפשר? רק אני יכול לומר שזה בדיוק הנקודה של הקיום. הנקודה של הקיום, יש כאילו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הייתי אומר, בריאת העולם היא המצע, בריאת העולם עם כל העיוורון שלו, היא המצע שעל גביו תוכל לנתן תורה. כלומר, יש זיקה עמוקה בין התגלות סיני לבין בריאת העולם. הרי זה המתח שמונח כאן בתיאורים הללו. והמתח הזה משמעותו שרק מי שבאמת יכול לחיות את חייו באופן הזה שהוא נכנע והוא כנוע למעגל חסר הפשע, הוא לא מחפש ריגושים כל הזמן, הוא כנוע ויש לו את היראה ואת הענווה ואת הברית ואת החסד ואת השבועה, הוא חי כיהודי עם המסורת ועם כל מה שהמטען שורש שלו אבותיו ואבות אבותיו וכן הלאה וכן הלאה. דווקא העמדה הזו היא העמדה שיכולה ביום מן הימים פתאום להתגלות פני אדם, פתאום הוא מתחדש, משהו מואר לו, הלא חלום שתיארתי קודם, וזה מה שיכול להפציע פתאום. אבל זה מחייב שאדם לא חי בפנטזיות, הוא חי בעולם של החיטה. רק מי שחי בעולם של החיטה קצורה, הוא יכול גם להגיע לאלול, שגם המלך נמצא במקום של השדה היבש, שאז הוא נמצא בשדה כי אין לו בית. רק מי שנמצא באותה מעגליות, הוא זה שיכול בסופו של חשבון לזכות לאיזשהו סוג של לזכות לישועה, לזכות, הייתי אומר. וכאן באמת דוד המלך מתגלה בדיוק במקום הזה, כאן בדיוק מגיעה המלכות, זאת הספירה של העולם הזה. זה מצד אחד אמרתי במקום שאין בו שום תפאורה, מצד שני היעדר התפאורה הוא בדיוק הנקודה ששם יכולים להתרחש הדברים. הרבה פעמים אתה פוגש יהודי שהוא לא מרשים, יהודי פשוט, עם חמת ישראל, הוא מתחיל לפתוח אתך בדברים, אתה פתאום פשוט לא תגלה משום תלמיד חכם מפואר ומפורסם וכו' וכו', לא תשמע מה שיכול להיות בזווית עין שאיזה יהודי בעל ניסיון מפוקח שכבר יש לו גם היסטוריה וביוגרפיה וחוכמת חיים, איזה חיוך קל בקצה השפתיים שלו ובקצה העיניים שלו אומר לך יותר מה שאלף דרשות של נמרות בבית המדרש. וזו בדיוק הנקודה של הקיום היהודי, שהוא לא קיום של, כמו שאמרתי, הוא לא קיום רק של הצעירים המתלהבים עם כל אהבתי להם וגם אהבתי את עצמי בנקודות הללו שלי, אלא גם במקומות אולי בעיקר, וזה באמת האופי של חג השבועות, שהוא באמת כמו שתיארתי אותו כאן. וזה הזוהר הזה מאוד ריגש אותי, באמת נתן לזה תחושה שנשתחרר מהמלאכים. המלאכים בעצם הם העולם המגוחך, הוא העולם העיוור, העולם חסר הפשר. והיכולת לגלות פני אדם, נכון שאדם זה יזדקן, הוא מת, מחר יבוא ילד תינוק עם פנים של תינוק, ואז זה נקרא כאן אפי רב רבי ואפי זוטי. כן, יש לנו בדיוק את הפנים השונות, והמעגליות הזאת היא בעצם יוצרת כאן את ההתרגשות, יוצרת פה את ההתרגשות הלא מרוגשת, את המקום הזה שהוא באמת שייך לאקלים של חג השבועות. וכאן אני באמת רוצה לומר ככה משפטים לסיום כל הדיבור הזה. עכשיו אני בעצמי עוד רוצה לשכון בתוכו, כי אני עוד לא, רק אני מרגיש שיש פה התנוצצויות אצלי שמאוד מחפשות עדיין המשכיות ויותר לבושים, אבל אני רק רציתי לשתף בעצם על זהו ולסגור את זה כמה משפטים שרשמתי לעצמי, שההתגלות הממשית שבשבועות אינה דווקא בבית המדרש אלא בשדה ובחרם. וזה מזכיר את ילקוט שמעוני, בעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. עולם הישיבות לא נענה לביטול הגזרה. זה מדרש שלמדנו בישיבה ביום חמישי, מדרש נפלא שמתאר שנברא עולם הייתה גזרה לנתק את השמיים מהארץ, השמיים שמיים לשם, והארץ נתנה לבני אדם, בני סוריה לא יעלו לרומי ובני רומי לא ירדו לסוריה. אבל משניתנה תורה וירד השם על הר סיני משה על הלילה אלוקים, כאן התבטלה הגזרה, כאן התגלה אנוכי. גילוי האנוכי הוא באמת שייך בביטול הגזרה. השימור ואולי הייצוג של השימור של הניתוק, שלא רוצים לבטל את, אבל עדיין העולם הישיבתי והדתי לא רוצה לבטל את הגזרה. הייצוג אולי המפואר של העולם הישיבתי בדורות האחרונים, כמובן הרב סולובייצ'יק של מחייה שלחו אלוקים לפנינו, והוא מצטטים בשמו, הוא גם כתב איזה קדוש 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 טרנסנדנטי טרנסנדנטי טרנסנדנטי. וכל ניסיון לשלב בלימוד תרבות, פסיכולוגיה, פילוסופיה, הגות וכולי, הוא הזהיר מפני איזה עזרה חריפה כדרכו של בריסקר, ואמר שכל ניסיון לשלב את התורה או להסביר אותה בכלים האנושיים המוכרים זה כניעה לרפיפות של הסובייקט, זה הביטוי שלו, לרפיפות של הסובייקט. אבל אני רוצה לומר בדיוק הפוך, שדווקא אחר בקשת המחילה, אני אומר את זה כאדם שלי נחייה שתוכל אלוקים לפנינו, עולם הישיבות מאוד דואג לשמר את הנתק בין השמיים לבין הארץ, שאומר שהשמיים שמיים לשם, אלוקים גם בשבועות נשאר בשמיים, אנחנו בשבועות לומדים תורה של בריסק, שהוא יישאר בשמיים, אנחנו פה, הוא לא ירד אלינו, אנחנו לא נעלה אליו, וככה אנחנו נשרוד הלאה בגלות. אבל הארץ ישראליות שלי, היא מחזירה אותנו אל הנוף המקורי, אל החיטה צומחת שוב, אל קציר השעורים וקציר החיטים, זה כאן המקום הציוני שלי, המקום שבו אני לא מוכן לקבל את הגזרה הקדומה של בריאת העולם, דווקא הלכת לביטול הגזרה של התגלות סיני, כמו שאומר המדרש, שזה בעצם המקום של התגלות האנוכי, שדווקא יכולת לפוגג את הנתק הזה בין השמיים והארץ, אלוקים יורד למטה ומשה עולה למעלה, המקום הזה הוא יוצר פה חיים אני נותן לכם, שדווקא אני אומר אפילו באופן מחוייך, שאם חזל אמרו שהקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא אלמה, אני חש שיום במקום שאני נמצא, שאנחנו מסתכלים בעולם וכותבים את התורה, אנחנו מסתכלים בחיים וכותבים את התורה, התורה נכתבת מהמקום שבו אנחנו תופסים את ההערות מהקיום עצמו, ומשם אנחנו כבר כותבים תורה. זאת הרי הישועה הגדולה של חג שבועות, שמיים חדשים, ארץ חדשה, תורה חדשה שתרד אלינו. זה בעצם המקום, ההתערות של בנפש, ההתערות של הנוקבה, ההתערות בקדושה, הזקנה, ההבשלה, הניסויים השניים, הרוד איתו בכלים דזקנה. זוהי תורת הסוף, זה אני סוגר את המעגל. אני באמת חושב שזה, אני צריך לדעות לכותרת. הכותרת הייתה תורת הסוד כקציר חיטים, אני חייב לזה. והנה כאן בששה בואר לי, שאכן באמת תורת הנגלה היא תורה של הגפנים. ותורת הסוד היא תורה של הקציר חיטים. למה? קציר החיטים הוא המקום, כמו שאמרתי, הסוד לא, חושב שסוד זה מין וואו כזה. הסוד הכי גדול זה שאין וואו. זה המקום שבו דווקא יש תרבות של קול. אין פנטזיות ואין סיפורי על ואין סיפורי עומק. המקום הכי פשוט, הכי, שהוא השגרה האפורית. זה בעצם הסוד הכי גדול. תורת הסוד היא באמת, תורת הסוד היא באמת כמו קציר חיטים. כמו שקציר החיטים בזוהר הוא תיאור של הסטיכיות של העולם, אבל דווקא הסטיכיות הזאת והחיטה צומחת שוב ושוב נובלת ושוב צומחת וכו' וכו', דווקא התנועה הזאת היא המצע שמשם יכולה להתעורר התגלות פני אדם, דווקא שם ההתגלות האנוכי, דווקא שם ביטול הגזרה של ניתוק שמיים וארץ. וזה באמת תורת הסוד. תורת הסוד היא לא בישיבות, תורת הסוד היא בקיום עצמו, חיים אני נותן לכם. תורת הנגלה היא עולם של הישיבות, וכמו שאמרתי, זה באופן לא ברור, אין בזה הסבר הגיוני מדוע דווקא הלימוד הקלאסי, הישיבתי, הלמדני, בגמרא, דווקא הוא המצב ולא משהו אחר. אבל אני מצביע על זה כעובדה. אני לא רואה בכלל אפשרות אחרת. רק יהודי שספון בנגלה במובנו המסורתי, דווקא משם, רק בתנאי שלא יעצר שם, דווקא המצע הזה, גם בכלל וגם בנפש, הוא יכול להפציע מבפנים את העולם של הסוד, שהוא כבר לא זקוק לכותלי בית המדרש, הוא דווקא מתרחש בחיים עצמם, בממשות של הקיום, שזה בעצם כמו שמחזיר אותנו אל שבועות. ולכן באמת יש הבדל בין שבועות של התורה, שהוא באמת עדיין היה בעקבות, זאת הייתה התגלות ששייכת עדיין לקרמים של יציאת מצרים, לבין שבועות שזמן מתן תורתנו של חז"ל, שזה כבר יפיין את הגלות וחורבן הבית, שזה כבר מתן תורתנו במובן אחר לגמרי, שניסויים שניים, זה הרבה יותר מתאים כבר לרות ובועז, שבעצם מתייבים מחדש כדי לחוות את התורה של הגלות. נראה לי שזה בעצם המקום שבו תורת הסוד היא באמת כקציר חיטים, היא באמת נותנת לנו את הפשיטות שאין פשוטה ממנה, דווקא המקום הפשוט הזה הוא הסוד הנשגב ביותר. שנזכה בעזרת השם, חג שבועות שמח. עוד איזה ניגון? אורי? עוד איזה ניגון?
יש לנו
שירתנו
את
בכן אבינו? בבקשה, בבקשה. המוכר, בכן אבינו המוכר.
כן, כן.
אני אעמוד כאן, תשאיר.
תודה לרב דרייפוס. אנחנו עכשיו נשמע עוד כמה שירים, גם מוכרים וגם כאלו שיהיו מוכרים, מאורי ויוני, ואחר כך נתחלק לסדנאות. אני אתן את החלוקה, מי שעוד לא מכיר, בסוף הקטע של המוזיקה, בסדר? אז מי שישאר גם ידע לנו יוכל להשתבץ. רק אגיד במשפט אחד שרב צדוק כותב בכמה מקומות, שדברים שכתובים במדרשי חז"ל באגדות ובאגדתות, אז הם קרו, אבל באגדתה. זאת אומרת, כשאדם חי את החיים בצורה פשוטה והתבונן במה שרואים, אז הוא ראה את מה שכתוב בפשט, ומי שתוך כדי ההתרחשות הזאת הצליח לראות את זה ברובד של מדרש, אז ראה את המדרשים, או חווה את המדרשים. אני לא אגיד את זה בשפה שלי, אני לא ארוס את רב צדוק. יכול להיות, ישבתי עם הילדים בליל שבת והתכוננו לחג השבועות. בליל שבועות אני לא אהיה בבית, אני נוסע למג'יבוש, זאת אומרת לשיח, ודיברנו על חג השבועות, ושאלתי איך קוראים לחג, אז אמרו חג הביקורים, ונתנו הצגה שלמה של חג הביקורים, פתחנו משנת ביקורים פרק ג' ודיברנו. איזה עוד שמות יש לחג? אז אמרו חג הקציר, דיברנו על חג הקציר, ודיארנו את המשנה במנחות. ומה עוד יש בחג? מגילת רות, דיארנו את מגילת רות. ואז בסוף אומר אחד הילדים, זה גם חג מתן תורה. אמרתי לעצמי, יכול להיות שבאמת זה שרק חז"ל התחילו עם החג מתן תורה, שזה מאוד מאוחר, ושברובד הנגלה זה קציר חיטים, ומי שנשאר שם נשאר שם, ותורת הסוד היא התורה, אולי.
אני חושב שאנחנו בשיר הזה ברכנו אברהם, אנחנו מדברים על הרבה דברים, אבל תמיד נקשר לי לרב דרייפוס, כי כל מיני שירים נשארים נתקעו לי בראש בקול של מישהו, הפעם ראשונה שמעתי אותם ככה בהתרגשות, אז זה שיר שמחייתי קשור לבית הרב דייקוס, גם תמיד הוא גם קשור לשבועות בשיח, בגלל הערב שהיה לפני 4 שנים, 3 שנים, שעסק בהרפנים, לפני 4 שנים, הרפנים,
Okay.